ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף עין דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המזומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה תשיעית בשורות הרחבות. עברו הרודף אחר בהמה. לפני שנתקדם, קראנו את הדיבור המתחיל מהמשנה, אבל בצד, בשוליים, יש לנו נושא. שתי דעות תנאים, דלא כמשנתנו. דניתן להציל בנפשו, אחד, העובד עבוד הזרה, זה נגד דעה המופיע במשנה שלנו. שתיים, המחלל את השבת, גם זה נגד דעתו של משנתנו. אבל כפי שאמרנו, יש בעניין הזה מחלוקת תנאים. יש גם מקום לציין שראינו את הדעות האלו לעיל בדף עין גימל עמוד ב'. אתם יכולים לראות, יש לנו כוכבית בצד הגמרא עם ציון לדף עין גימל עמוד ב'. אפשר לחזור לשם ולראות את הכוכבית המקבילה, ושמה מצוין עין דלת עמוד א' הגמרא פה. נמשיך. תניה, רבי שמעון בן יוחאי אומר, העובד עבוד הכוכבים ניתן להצילו בנפשו. מקל וחומר, אתה רואה אדם שהולך לעבוד עבוד הזרה, אפשר לראות פה, אפשר להרוג אותו כדי למנוע את העבירה הזאת ולהציל את נפשו. הכוונה להציל אותו מהעבירה. מה קל וחומר? ומה פגם הדיוט? ניתן להצילו בנפשו. ראינו אדם שעומד לבעול נערה מואסה, שבזה נפגם הבן אדם, נפגע הנערה, וזה ניתן להציל את הרודף אחריה לבוא עליה. פגם גבוה לא כל שכן, אם מדובר על עבודה זרה, שאתה פוגם בכבודו של מקום, כל שכן שניתן להצילו בנפשו. שורת הגמרא, וכי עונשין מן הדין, יש כלל די מפורסם בתלמוד, שלא מגיעים לידיעת עונש על ידי סברת קל וחומר. ומה שעשינו פה, כנראה, לא כן, אנחנו עשינו קל וחומר, ובכך הגענו למסקנה שיש להניש או יש להצילו בנפשו את מי שהולך לעבוד עבוד הזרה, מקל וחומר מההתייחסות לנו לפגם הדיוט. טוב, הגמרא עונה כסבר רבי שמעון בר יוחאי הוא בדעה, עונשין מן הדין. אבל שוב נחזור על מה שאמרנו, זה דעה יחידנית נגד מה שאנחנו יודעים לאורך כל התלמוד, שאין עונשין מן הדין, לא יוצרים קל וחומר להגיע לענישה. תניא, רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, המחלל את השבת ניתן להצילו בנפשו. רואים אדם שהוא בדרך לחלל שבת, ניתן להרוג אותו כדי למנוע אותו מלחלל שבת. איך רבי אלעזר ורבי שמעון מגיע למסקנה הזאת? סבר לה כעבורה, זה רבי שמעון בר יוחאי, בניין עבודה זרה, סבר לה כעבוע דיאמר עונשין מן הדין, ובכך הוא מסכים שניתן להציל בנפשו מי שהולך לעבוד עבוד הזרה. והבן רב לזר בשימון מוסיף, ועד כשבת בחילול מעבודת כוכבים, הידי גזירה שווה מפרשת עבודה זרה לשבת. בשתי הפרשיות אנחנו מוצאים הביטוי של חילול, כמו אצל שבת רואים מחללי המות יומת, ואצל עבוד הזרה כתוב מזרחה לא תיתן להעביר למולך ולא תחלל. עכשיו אנחנו פונים שוב פעם לשוליים. יש לנו נושא/מבנה, יהרג ואל יעבור. סוגיה די מפורסמת ללומדי התורה, ויש שימוש פה במשולשים. הם מבליטים מימרות של רבי יוחנן, אז פה מיד רואים אחד כזה, ולקראת סוף העמוד עוד מימרות של רבי יוחנן. שימוש בצורת הפפיון, אנחנו נתייחס לזה עוד מעט. הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, נמנו וגמרו בעליית בית נצא, שם איש, בלוד, שם מקום, כל עבירות שבתורה. אם אומרים לאדם, עבור ואל תהרג, יעבור ואל יהרג, חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים. שואלת הגמרא, ועבודת כוכבים לא? מה, זה אדם צריך למסור את נפשו על עבודה זרה והתניה? וכאן אנחנו מביאים מה שנראה לנו עוד דעה, ולכן לפני כן סימנו באלף במעוין את דעתו של רבי שמעון יהוצדק, וכאן ברייתא עם שיטת רבי ישמעאל. אמר רבי ישמעאל, מניין שאם אמרו לו לאדם עבוד עבודת כוכבים ואל תהרג, מניין שיעבוד ואל יהרג? תלמוד לומר וחי בהם ולא שימות בהם. יכול אפילו בפרהסיה, אם אדם מאוים בצורה כזאת, או לעבוד עבוד עזר בפרהסיה או להרג, תלמוד לומר ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי. אז מכאן בעניין עבודה זרה בפרהסיה, זה כבר סיפור אחר. רש"י מימון יש ולא דיבור המתחיל ולא לא תחללו, בפרהסיה איקה חילול השם, וצריך לקדש את השם. וזהו ונקדשתי, שמוסר נפשו על אהבת יוצרו. עכשיו שיטת רבי ישמעאל אומר שאם לא מדובר בפרהסיה, אין צריך למסור את נפשו. מה שנמנו וגמרו בעליית בית נצא בלוד, כן צריך למסור את נפשו גם אם לא מדובר בפרהסיה. הגמרא אומרת, אינו זו אלו בעליית בית נצא שלא חילקו בין בצינה לפרהסיה, דאמור כרבי אלעזר דתניא. רבי אלעזר אומר, עכשיו אנחנו עומדים לקרוא מקור שחוזרת על מה שנמנו וגמרו בעליית בית נצא בלוד, שבעבוד הזרה צריכים למסור את הנפש גם אם לא מדובר במעשה עבוד הזרה בפרהסיה. כאן מקום להתייחס לצורת פפיון שמופיע קודם כל בתוך הבריתה. הבלטנו את הביטוי בכל נפשך, וזה יקבל משמעות כשנקרא את כל הברייתא. מצד טקסט הגמרא, גם כן אצלנו בגמרות המסומנות, רואים עבודה זרה, אחר כך עוד כמה שורות רואים עריות, ואחר כך שפיכות דמים. אלו הם הקטעים שבגמרא שחוזרים לשלושת המצוות ש נמנו וגמרו בעליית בית נצא, שכן צריכים למסור את הנפש. אז בכל קטע בגמרא מול הצורות האלו פפיון, הגמרא דנה באותם מצוות. אז כעת בעניין עבודה זרה, המקור שיש למסור את הנפש מול איום בעניין עבודה זרה או לעבוד עבודה זרה או להריג, אז רבי אלעזר אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. פסוק אני משער מוכר לכולם מפרשה ראשונה וקריאת שמע. אם נאמר בכל נפשך, למה נאמר בכל מאודך? ואם נאמר בכל מאודך, למה נאמר בכל נפשך? רש"י מציין, כשהתורה אומרת ואהבת את השם אלוקיך, רש"י ממול אומר, משמע שלא תמירנו בעבודת כוכבים. אז כל אהבתנו, כל חיבורנו, זה אך ורק בקדוש ברוך הוא, בלתי לשם לבדו, רק לקדוש ברוך הוא. אז למה הכפילות הזאת בפסוק, בכל נפשך ובכל מודיך? אז כאן בא ההסבר. אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו, לכך נאמר בכל נפשך. אז יש אנשים כאלו שהגוף הם מוכנים להיפרד מכספם אך ורק לשמוע על גופם. עכשיו, אם יש אדם כזה שהגוף הוא הכי חביב עליו והוא מאוים, מאוים על גופו, אם הוא לא יעבור לעבוד הזרה, הוא צריך לוותר על גופו, רק לא לעבור לעבוד הזרה. זה לומדים מהביטוי בכל נפשך. ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכך נאמר בכל מודיך. ורש"י אומר, לכך נאמר וכו', כלומר תהיה אהבתו, כוונה אהבתו של הבן אדם כלפי בוראו, חביבה לך יותר מכל החביב לך. אז מה חביב לבן אדם? או גופו או ממונו, לא משנה, אבל אהבתו כלפי שמיה, כלפי מעלה, צריך לגבור על האהבות אלו. אז ראינו שבעבוד הזרה, שאדם צריך למסור את נפשו, רק לא לעבוד עבוד הזרה. נמשיך בגמרא, גילוי עריות ושפיכות דמים, כדי רבי, כמו שנראה עכשיו בפריטה עם שיטת רבי. ורק נציין שבדף הקודם ראינו תנא דבי רבי שהתייחס לדברים האלו, וכאן אנחנו נראה את הדברים בהרחבה יתרה ממה שראינו בשיעור הקודם. נתניה, רבי אומר, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. ונדגיש, כמו שהדגשנו בשיעור הקודם, אנחנו מציינים פסוק מפרשת נערה המורסה, שאם אדם עומד לאנוס נערה המורסה, אנחנו ראינו שאפשר, ראינו כבר במשנה וגם בפסוק, שניתן לעצור אותו, להצילו בנפשו. אז בתוך כדי התורה אומרת, כמו ברציחה, גם פה בנערה המורסה. אז התורה מציעה לנו שלמדנו משהו בפרשת רצח, רצח אדם, לפרשת נערה המורסה. וכי מה למדנו מרוצח מעטה? הרי זה בא ללמד ונמצא ללמד. אנחנו בשיעור הקודם הוספנו, נמצא אף לומד, לא בגרסה אלא בהבנה. ואנחנו נבין את זה בהמשך, שעניין של רוצח, היחס של רצח, רציחה רעיוני, הוא גם משהו נלמד ממנו לנער המורסה, וגם כן נערה המורסה, פרשה של נערה המורסה, מלמדת על רציחה. אז עכשיו אנחנו נתקדם, מקיש רוצח לנערה המורסה. מה נערה המורסה ניתן להצילו בנפשו? זה נלמד מהפסוק שכתוב בו, ואין מושיע לה. ראינו את זה בדף עין גימול עמוד א' באמצע עמוד. אז כמו ש אצל נערה המורסה ניתן לעצור את האונס על ידי הריגתו, אף רוצח ניתן להצילו בנפשו. גם אצל רוצח ניתן לעצור את הרודף על ידי הריגתו. אז במשפט הזה ראינו שרוצח נלמד מנערה המורסה, אבל אמרנו מקודם שזה אף למד, וגם יש ההפך, כמו שהתורה עצמה אמרה, שלומדים מי רוצח, לנערה מורסה. ואיך זה בא לידי ביטוי? ומקיש נערה מורסה לרוצח. מקיש, כוונה, מקישים, לומדים אחד מהשני, פרשת נערה המורסה, מפרשת רוצח. מה רוצח יהרג ואל יעבור, אף נערה מורסה יהרג, כפי גרסת התוספות, יהרג ואל יעבור. גם בנער מורסה, אותו אם מיימים על גבר מסוים, או תבוא על נערה מורסה, שמורסה הכוונה לאיש אחר, או להרג, אדם צריך לוותר על חייו, אך ורק שלא יבול נערה המורסה, וכן שער עריות, בלי לפרק כאן. עסקנו קצת, עסקנו בזה בשיעור הקודם. אז אנחנו במשפט האחרון אמרנו שלומדים מרצח לנערה המורסה העניין של יהרג ואל יעבור. תשימו לב רק שיש לנו את ה, זה כבר המאויין השני, שבעניין עריות אומרים, כמו שנימנו וגמרו בעליית בית נאצא בלוד, שבעניין עריות יהרג ואל יעבור. וזה מה שראינו כאן בסוף הברייתא, דוגמה לעריות, נערה המאורסה, שלהרג יהרג ואל יעבור. וזה נלמד מרצח, אבל איפה ראינו שברצח יש המושג הזה שיהרג ואל יעבור? רוצח גופי מנהלן, וכעת זה המעוין השלישי שאנחנו עומדים לגלות. מאיפה יודעים שאם אדם מאוים או לרצוח בן אדם או לרצח עצמו, שהוא עצמו יהרג, הגמרא אומרת סברה הוא, זה לא פסוק אלא סברה, ואפשר להגיע לסברה דרך סיפור. תאו דעתה לקמי דרבה, בן אדם הופיע בפני רבה ואמר לי, ואותו אדם סיפר לרבה אבא, אמר לי מרי דוראי, אדון העיר, מרי דוראי זה אדון העיר שהוא היה נוכרי, הוא אמר לי זיל קטלי לפלניה, תלך תרוג פלוני, והיא לא, ואם לא תשתף פעולה קטלין הלך, אז אתה תהרג. אמר לי, אז רב עונה, וכאן אנחנו התגשנו בפפיון, לקטלוך, כוונה יהרג, שהוא עצמו לא יכול לשתף איתם פעולה, אלא הוא צריך למסור את נפשו, לקטלוך ולא תקטול, עדיף שהם יהרגו אותך ואתה לא תעבור על איסור רצח. וכאן הסברה, מי יאמר דדם עדידך סומק תפי, מי אומר שהדם שלך יותר אדום, כוונה יותר רצוי, שאתה יותר יקר מהו, דילמה דם הדאו גברה סומק תפי, אולי זה שאמרו לך להרוג, אולי דמו יותר אדום מדמך, הוא יותר יקר. רש"י בלקראת סוף שורות הקצרות, מהי חזית דדמה דידך סומת תפי, מי יודע שיהי דמך חביב ונאה להיות לך לקדוש ברוך הוא יותר מדם חברך, הלכך אין כאן לומר, פה אין מקום להפעיל את הפסוק וחי בהם ולא שימות בהם, שלא יתיר הכתוב, כוונה לעבור על מצוות בחסות הציווי של וחי בהם, אלא משום חביבות נפשם של ישראל לקדוש ברוך הוא. וכאן שיש עיבוד נפש חברו, לא ניתן דבר המלך לדחות. דבר המלך מצוות השם שאומרת לא תרצח, אנחנו לא יכולים לדחות את האיסור לא תרצח שציווה על הרציחה של המלך, שהקדוש ברוך הוא ציווה בעצרת הדיברות לא תרצח. שוב פעם, כי ניתן לדחות על את, את כל המצוות כדי לשמור על נפשו של ישראל, אבל כאן זה נפש, אחד מהנפשות הולכת לאיבוד, אז אנחנו לא יכולים להגיד לעבור על איסור לא תרצח מהסברה שראינו בגמרא, מיימר דדמה דידך סומק תפי. יש לנו סימון חדש, צורת בית, ובצד בנושא סלש מבנה כתבנו מסירות נפש אפילו על דברים שאינם שלושת מצוות החמורות. קיאת הרב דימי, אמר רב יוחנן, כפי שאתם רואים הפתים מבליטים קיאת הרב דימי ואחר כך קיאת הרבין, ושניהם מצטטים דבריו של רב יוחנן. לא שנו שיש לאדם לעבור ואל יהרג, כפי שאמרנו מקודם, וחי בהם, לא שנו אלא שלא בשעת גזירת המלכות. אבל בשעת גזירת המלכות, מה הכוונה שעת גזירת המלכות? זמן שהעם ישראל ידעו לצערנו לא מעט במשך ההיסטוריה שהגויים גוזרים על עם ישראל שלא לקיים מצוות. יש להם עניין להשבית את עם ישראל מקיום מצוות. אז זה גזירת המלכות. אפילו מצווה קלה יהרג ואל יעבור. הביטוי מצווה קלה, מצווה, ניקח את זה בערבון מוגבל, כי כשאנחנו בדרך כלל מדברים על מצוות, מדברים על תרי"ג מצוות, 613 מצוות שמופיעים, שכלולים בתורה. אבל אנחנו נראה בהמשך, כמו שהגמרא בשורה האחרונה שואלת מהי מצווה קלה, ברש"י בשורה האחרונה, ואפילו מצווה קלה יהרג ואל יעבור, שלא ירגילו העובדי כוכבים להמריך את הלבבות לכך. אז אנחנו נמשיך בגמרא, קיאת הרבין, אמר רבי יוחנן, אפילו שלא בשעת גזירת המלכות. לא אמרו, כוונה לעבור ואל יהרג, אלא בצינה. אבל בפרסיה, אפילו מצווה קלה יהרג ואל יעבור. מהי מצווה קלה? אמר רבה בר רב יצחק, אמר רב, נמשיך בעמוד לעמוד ב', אפילו לשנויי, לשנות, ערקת דמסנה. רש"י שורה ראשונה, ערקת דמסנה, שרוך הנעל, שבדרך עובדי כוכבים לקשור כך ודרך זה בעניין אחר, כגון שיש צד יהדות בדבר ודרך ישראל להיות צנועים. אפילו שינוי זה שאין כאן מצווה אלא מנהג בעלמא, יקדש את השם בפני חבריו ישראל. המשמעות של חבריו ישראל יבוא ליותר תוקף כשנתקדם בגמרא. ואי פרהסיה מדבר בישראל, כפי שיוכיח הגמרא. יש עריכות בנושא הזה בתוספות, זה אני מציע לכל אחד ללמוד בפני עצמו תוספות הראשון פה. בכל אופן, הזכרנו שהעניין של יהרג ואל יעבור זה שייך בצינה, אבל אם מדובר בביזוי מצוות, אומנם לא שעת גזירת המלכות, אבל עצם זה שגוי מאיים על יהודי לעבור על מצווה ומדובר בפרהסיה, זה כבר לא עניין של שלושת המצוות החמורות. אם זה בפרהסיה, זה כל דבר שיש לו צד יהדות, כפי שרש"י התבטא. נמשיך בגמרא, וכמה פרהסיה, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, אין פרהסיה פחותה מעשרה בני אדם. הגמרא ממשיכה, פשיטה ישראלים בעינן, דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל. המושג של מסירות נפש למען התורה, למען המצוות, למען אפילו המנהגים שראינו כבר בגמרא, זה רק אם המסירות נפש הזאת היא בקרב עשרה יהודים. ביי רבי יומיה, תשעה ישראל ונוכרי אחד, מה הוא? מה אם זה קבוצה של אנשים שבנוכחותם היהודי מאוים, והקבוצה הזאת היא לא עשרה יהודים אלא תשעה פלוס נוכרי אחד. הגמרא עונה, ויש לנו סימון של תשובה ארוכה, תשמע דתני רב ינאי אחווה דרבי חייא בר אבא, רבי ינאי לימד ברייתא, עתיה תוך תוך, יש גזרה שווה, כתיב אחא ונקדשתי בתוך בני ישראל, כתיב אתם, היבדלו מתוך העידה הזאת. מה להלן שרואים העידה הזאת עשרה וכולו ישראל, אף כאן שכתוב גם תוך ונקדשתי בתוך בני ישראל, עשרה וכולו ישראל. אותה עידה, עידה רעה, קראנו את הברייתא לבינתיים כפי הגרסה שמופיע בתוך הגמרא, ויש ציון בצד שדרכו ניתן להבין רשי בדיבור המתחיל להלן, הוא כותב במרגלים, כי לבינתיים הפסוק שצוטט במדבר פרק ט"ז פסוק כ"א מדובר בעדת קורח, ומשם אין להוכיח עשרה. לכן נקרא את הברייתא עוד פעם עם הגרסה שמופיע תחת המסורת הש"ס בשוליים. אנחנו מתחילים עוד פעם הברייתא. איך מגלים, איך יודעים שצריכים עשרה וכולו ישראל? ואגב, זה התשובה לשאלה 19 ונוכרי אחד, לא, אלא קידוש השם, מסירות נפש, זה רק עם כולם ישראלים, כולם יהודים. הברייתא אומרת, עתיה תוך תוך, גזרה שווה, כתיב אחא ונקדשתי בתוך בני ישראל, זה הפסוק של הקידוש השם, המסירות נפש למצוות, וכתיב אתם יבדלו מתוך העידה הזאת. אז יש כאן תוך תוך, ועתיה, כאן אנחנו ממשיכים ממה שמובא בצד, ועתיה עידה עידה, גזרה שווה נוספת עם המילה עידה, תכתיב אתם אצל המרגלים עד מתי לעידה הרעה הזאת. עכשיו ממשיכים בטקסט שלנו בגמרא, מה להלן כוונה, מה שרשי כותב במרגלים, זה הפסוק עד מתי לעידה הרעה הזאת במדבר פרק י' פסוק חף זין, ושם העידה הרעה היו 12 מרגלים, אבל צריכים להוריד יהושע וכלב שהיו צדיקים, נשאר עשרה רעים. מה להלן עשרה וכולו ישראל, כל המרגלים היו ישראלים. אף כאן אם חוזרים בפסוק שלנו ונקדשתי בתוך בני ישראל דרך הגזרות שוות, אז אנחנו מבינים אף כאן עשרה וכולו ישראל. אמרנו שאם מדובר בפרהסיה, באיום, או תעבור על מצווה או תהרג, אמרנו שבפרהסיה לא משנה איזו מצווה, אפילו המצווה קלה. שואלת הגמרא, והאסתר, כוונה אסתר המלכה, מגילת אסתר, פרהסיה הווי, הרי קיום יחסים עם אחש וראש, הרי הייתה יהודיה אסור לקיים יחסים עם גוי, עם נוכרי. אני לא נכנס כעת בנושא של אשת איש או לא אשת איש, אבל עצם המגע, קיום יחסים עם גוי, זה אסור, וזה היה ידוע לכולם, והיא לא מסרה נפשה. אז איך להסביר את התנהגות אסתר לאור מה שאמרנו שבפרהסיה אדם צריך למסור את נפשו? בצד יש לנו נושא וכתבנו המשך, מעוין שתי דעות להסביר למה אסתר שהייתה בפרהסיה לא מסרה את נפשה. הסבר אחד, אנחנו נראה קרקע עולם. כשאנחנו מדברים על חיוב למסור את הנפש ולא לעבור, מדובר עם העבירה, זה על ידי משהו במעשה, פעולה. אבל אם העבירה היא בפסיביות, אז על זה לא דיברנו. ואישה בשעת קיום יחסים, נגיד במובן הרגיל או הפשוט, היא לא עשה שום דבר, היא פסיבית, והגבר, ופה אנחנו מדברים על חשברוש, הוא זה שעושה מעשה, אז היא לא מחויבת למסור את נפשה במצב שהיא בגדר קרקע עולם, ביטוי לשון נקייה, אבל הסברנו. עוד הסבר, שמה שאמרנו שאדם חייב למסור את נפשו, זה בתנאי שכוונת הגוי הוא להעביר את היהודי, את הישראלי, על המצווה, לגרום לו לעשות עבירה. מצד הגוי אין לו אינטרס אישי נוסף, חוץ מלראות יהודי עובר על מצוותו, על אפילו מנהגו. אבל אם מדובר באיום או בקשה מצד הגוי להנת עצמו, הוא צריך משהו. נכון, אספקת אותו משהו להנות את הגוי הוא כרוך בעבירה, אבל אין ציפייה שהיהודי על מצווה, למרות שזה בפרהסיה, שהוא ימסור את נפשו. כלומר לכל מגוון המצוות שאמרנו מקודם, שאפילו מצווה קלה, אם מדובר בפרהסיה צריך למסור את נפשו, הכלל הזה לא כולל מצב שהגוי מאיים או מלחיץ להנאת עצמו. עכשיו הגמרא, אמר אביי, כדי להסביר עניין של אסתר למה היא לא מסרה את נפשה, אסתר קרקע עולם הייתה, היא לא עשתה מעשה או פעולה, אלא היא הייתה פסיבית, ובמקרה כזה אז אין צורך למסור את נפשו. רש"י כותב אותם מילים, קרקע עולם היא אינה עושה מעשה, הוא עושה במעשה, הוא כוונה חשבי ראש בדוגמה של אסתר. רב אמר, הנעת עצמן שני. חשבי ראש לא התכוון להעביר אסתר על דתה, הוא התכוון להנעת עצמו. אז אין כאן חילול השם שהוא הסיבה שאדם צריך להרג ולא לעבור. דאי לא תמה אחי, שאם אנחנו לא נאמץ את ההסבר הזה של הנעת עצמן, אלא בכל מקרה צריכים למסור את הנפש, אם מדובר בפרהסיה, אז ההנהגה הבאה תהיה בעייתית. הני קווקי ודימוניקי הם כלים, כלי נחושת ששמים בהם גחלים, ואפשר להתחמם מולם. אותם כלים, איך היא יבינן להו, איך אנחנו מוסרים את הכלים האלו לגויים, היה להם יום חג, רשי מרחיב על זה, יום חג לפרסאים, אולי נקרא את הרשי ביחד, איך יבין לנו יום חג היה לפרסאים שנותנים משרתי עבודת כוכבים, ורוז אש מכל בית ובית, ומעמידים בבית עבודת כוכבים שלהם, ומתחממים העם כנגדן, והיו נוטלין אף מבית ישראל, בעל כוחם. איך יבינו לו ולא מסי נפשי הוא הקדושת השם? הלו, חוק עבודת כוכבים הוא? אז הגמרא ממשיכה, אלא הנעת עצמן שני. וכאן שוב נחזור לרשי, רשי מוסיף כמה וכמה פרטים, אלא הועיל ועקום. אינו מתכוון לעבירו, אלא לענת עצמו מתכוון. שצריך לאותו הכלי, אין כאן קידוש השם להריג עליו. ואף על פי שהעקום אינו צריך לו אלא לחוק עבודת כוכבים, הנעת עצמו הוא שצריך לאותו כלי, ואינו אומר לי שאעבוד אני, שהוא לא פונה ליהודי, גם אתה תעבוד לאותו עבודה זרה. אז כמו שאנחנו נוהגים למסור הכלים האלו ביום חגם של אותם גויים, ולא מוסרים את הנפש הזה בגלל שכל מטרת הגוי זה הלנת עצמו, ממשיכה הגמרא, ההכנה מייצל אסתר וחשבי ראש ענת עצמן שני. ואז דרב לטעמי, מה שאנחנו אומרים שענת עצמן שני זה שונה מהמקרה שכן צריך למסור את הנפש. אם מדובר בהנעת עצמן של הגוי, אז אין חיוב למסירת נפש. ואז דרב לטעמי דיאמר רבה אקום דיאמר די לאי ישראל. זה עוד מימרה של רבה, שגוי שפונה ליהודי ואומר לו, קטול אספסטה בשבתה, תחתוך אספסטה סוג עשב שהוא מאכל בהמה, והוא אומר ליהודי ביום שבת, תקסור, תחתוך את האספסטה מהאדמה, ושדי לחיותה. אנחנו רשמנו פסים, פס כפול, ובמבנה, בשוליים, אנחנו מאירים שתי דוגמאות שבהם גוי מכריח יהודי לחלל שבת. אז הדוגמה הראשונה, שהגוי אומר, אחרי שהוא אמור לחתוך את העשב, ושדי לחיותה ותאכיל את הבהמות שלי. והיא לא קטיל לך, והגוי הזה מאיים, ואם אתה לא תשתק פעולה, אני ארוג אותך. ליקטיל ולא ליקטילי, ליקטיל כוונה תחתוך את האספסטה ואל תהרג. ב' שוב פעם הגוי אומר כתול אספסטה בשבתה, שדי לנערה ותזרוק את זה לנהר. אז מה זה כבר שונה לגמרי, מה המטרה של הגוי פה? אין לו הנעת עצמו פה, הוא אומר, תחתוך את זה ותזרוק את זה נער. כל מטרת הגוי זה להעביר את היהודי על מצוותו. ועכשיו, אם מדובר במצב של פרהסיה, או מצב של גזרת המלכות, מה שהזכרנו בעמוד א', אם מדובר בנסיבות כאלו, זה כבר בעיה, זאת אומרת, זה כבר סיפור אחר שהגוי, היהודי צריך למסור את נפשו. ליקטלי, הגמרא אומרת, ליקטלי כוונה להרג ולא לקטול. אם שוב פעם נזכיר, אם מדובר בפרהסיה או שעת גזירת המלכות, וזה מה שהגוי אומר, תחלל שבת בזה שתחתוך את האספסטה מגידולו ותזרוק את זה לנהר, היהודי צריך למסור את נפשו ולא לעבור על השבת. מה הייתה, מה? לעבורי מילטה הקבאי, הוא מתכוון להעביר את היהודי על דתו ולא הנעת עצמו. ולכן הדין במקרה ב' שונה בתכלית השינוי מהמקרה בדוגמה א'. באו מיני מרבמי, בן נוח מצווה על קידושת השם או אין מצווה על קידושת השם? עד עכשיו דיברנו על החיוב של יהודי למסור את נפשו למען קידוש השם. כמובן כמה וכמה דוגמאות, או שלוש מצוות החומות אצל יהודי, או כל המצוות אם מדובר בשעת גזירת המלכות או פרהסיה. מה הדין לגבי בן נוח, הרי בן נוח יש לו מצוות, לא הרבה, אבל יש לו מצוות, ואם מאיימים על בן נוח או תבוא על אחד מהמצוות או להרג, מה הדין לגבי בן נוח? האם יש עניין על בן נוח, על גוי למסור את נפשו? אמר אביי, תשמע, שבע מצוות נצטוו בני נוח. ראינו את הרשימה הזאת כבר ליל דף נובב, ואם איתה, אם יש מצוות קידוש השם אצל בן נוח, תמני אביין, יש שמונה מצוות, אז לא שבע. אמר לרבה, אינו וכל אב ישראל. רב אומר שההוכחה של אביי שאין להם בגלל שכתוב שבע, זה לא הוכחה שאין להם, יש להם שבע מצוות, וכל מה ששייך לאותם מצוות, אז על כל מצווה ומצווה יש אפשרות פוטנציאלי שהוא צריך למסור את נפשו רק לא לעבור על המצווה. אז שבע מצוות כולל את המושג של קידוש השם אצל כל אחד מהמצוות האלו. המילה אביזריו, רשי מביא לועזי, והכוונה הוא כל מה ששייך להם לכל אחד מהמצוות האלו. אז זה לא מוסיף מספר המצוות משבע לשמונה, כי כל אחד מהשבע מצוות יש מצורף אליו את הצורך למסור את הנפש, אם כך הם הדברים, אם זה המסקנה. שואלת אומרת, מה הביא עלה? נו, אז עכשיו אנחנו רוצים, מה המסקנה? הרי אביי אמר שאין קידוש השם אצל בן נוח. רב אמר שייתכן שיש מצוות קידוש השם. אז מה שורה תחתונה? תשובה ארוכה, תשימו לב על הסימון. אמר רב עדה ברבה אמרי ברב, כתיב. זה פסוק ממלאכים ב' פרק ה', הוא מדובר פה בנעמן שהוא היה שר הצבא של מלך ארם, והוא בא במגע עם הנביא, והנביא אלישע ריפא אותו מצרת, ואותו נעמן היה בשירות המלך שמלך שהיה עליו, והמלך הזה, המלך הרם, היה לו צורך להגיע לבית עבודה זרה שלו, ונעמן שכבר כיבד את הנביא, והעבודה זרה זה דבר מגונה כמובן, אסור ליהודים וגם אחד ממצוות בני נוח, והנעמן הזה אומר מה הוא יכול לעשות? הוא צריך ללוות את המלך לבית עבודה זרה שלו. אז הפסוק אומר, לדבר הזה יסלח השם לעבדך. כאן נאמן שר צבא ארם מדבר לנביא ואומר את זה, איזה דבר? בבוא אדוני בית רימון להשתחוות שמה, והוא נשען על ידי והשתחוויתי. מאחר שהוא נשען עליי, אני גם כן צריך לעשות את הפעולה של השתחווה לאליל. הוא כתיב, ויאמר לו, לך לשלום, והנביא אלישע ככה מברך אותו, לך לשלום. הגמרא ממשיכה בדף עין ה', ואם איתה, אם בן נוח מוזהר על קידוש השם, לא למלא, אין מקום לנביא לברך אותו לך לשלום. רשי למעלה, ואם איתה דף עין ה', דבן נוח, אם זה ככה, דבן נוח מוזר קדושת השם, לא נמלא לך לשלום, דמשמע דהודה לו נהי דלהוכיחו, לא היה מצווה להוכיח אותו לא לעשות את זה. הנביא לא מחויב להוכיח אותו, תוכיח את עמיתך הכתיב ולא גר תושב. החיוב תוכחה זה מול יהודי אחר שעומד לעבור על מצווה, צריכים להוכיח אותו לא לעבור, אבל זה כתוב עמיתך ומזה מדייקים, החובה לא לגר תושב, זה לא למנוע גר תושב מעבירה, מי הוא אודויה לדבר איסור, לא אודויה, אבל להרחיק לכת, גם להודות לו שאתה כאילו עושה דבר טוב, לא היה מקום. אז מזה אנחנו רואים שאין שום עניין של קידוש השם אצל גויים. כי אם כן היה עניין של קידוש השם של מסירות נפש, הנביא ודאי לא היה מברך אותו. הגמרא דוחה. יכול להיות שיש אצל גויים עניין של קידוש השם, אבל יש לחלק, בצנאה, בפרסיה. הסיפור עם נאמן זה היה בצנאה, ולכן אין פה קידושת השם בכלל, כי קידושת השם זה רק בפני, בנוכחות 10 בני ישראל. אז אפילו אם בן נוח נצטווה, לא נצטווה בקרב גויים כמותם. אז לכן הסיפור נאמן באותו בית עבוד עזרה, סביר להניח לא היו 10 יהודים שם. אז לכן הנביא, לכן אין פה עניין בכלל של קידוש השם בפרהסיה. אבל אם מדובר בעבירה מצד הגוי שעושה את זה בנוכחות 10 יהודים, אז יכול להיות שכן יש מצוות קידוש השם מצד הגוי למסור את נפשו. אמר רב יהודה, אמר רב, מעשה באדם אחד. וכאן אנחנו נראה מעשה, נגיד, מזעזע, שבא לחזק את העניין לשמור לא רק על מצוות מפורסמות ברורות, אלא גם על דברים קלים יותר, ואותם דברים הם חמורים, ונראה דוגמה לכך. ורק אנחנו רק רוצים לציין שהעיסוק עם המעשה הזה מוביל אותנו עד סוף הפרק. אמר יהודה, אמר רב, מעשה באדם אחד שנתן עיניו באישה אחת והעלה ליבו תינה. רשי אומר נימוק, מרוב אהבה דתמתן ליבו והעלה חולי. ושאלו, הגמרא מוסיף, ממשיכה, ובאו ושאלו לרופאים ואמרו, כאן יש שימוש במשולשים שהם יקרא להם עצות שידחו אחד אחד. והם אמרו, אותם רופאים, אין לו תקנה עד שתבעל. אמרו חכמים, ימות ואל תבעל לו, או תיבעל לו, שאין תקנה עד שהיא תיבעל לאותו גבר. החכמים אמרו, עם כל הכבוד לרופאים, אנחנו לא נרשה את זה, שהוא ימות ואל תיבעל לו. עצה, תעמוד לפניו ערומה, אולי זה יעזור לרפות אותו, אותו מה מהטמטום, מהחולי נפש שהוא חווה. והחכמים ענו, ימות ואל תעמוד לפניו ערומה. בכל זאת, אולי יש עוד עצה, תספר עמו מאחורי הגדר שהוא יעמוד בצד אחד, היא תעמוד בצד שני, מפשוט הדברים הוא אפילו לא יראה אותה, אבל הוא ישמע את קולה ואולי זה יעזור לו. דחייה, ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר. עכשיו דיברנו על גבר ואישה, מה היה מצבה מבחת נישואין או אישות? פליגי בא רבי יעקב הרידי ורב שמואל בר נחמני, חד אמר אשת איש הייתה וחד אמר פנויה הייתה. בשלמה למדר אמר אשת איש הייתה שפיר. אם היא הייתה נשואה לבעלה, אז כל ההחמרות האלו מובנות. אלא למד אמר פנויה הייתה, מי כולי היי? למה עד כדי כך היא פנויה? מה, אם ניקח את הדוגמה האחרונה שידברו אחד עם השני מאחורי גדר והיא פנויה, מה כל העניין פה, מה כל ההחמרה הזאת? רב פאפה אמר, משום פגם משפחה. רש"י אומר, משום פגם משפחה האישה שהיו בושים בדבר. אני חושב שניתן לקשר את הרעיון הזה של פגם משפחה עם מה שראינו לפני כמה דפים בסוגיה של ניתן להצילו בנפשו, שראינו למשל אדם שהולך לחלל שבת. אני בצד מצד אחד שעומד בצד, אני לא יכול להרוג את הבן אדם כדי למנוע אותו מחילול שבת, אבל אם אני רואה אדם שהולך לבוא נערה המאורסה, דוגמת המשנה שם, אני יכול להרוג אותו כדי למנוע את זה. עכשיו, אם השיקול הוא רק חומת העבירה, זה לא נכון, כי זה לא עבירה יותר חמורה מחילול שבת. אז מה ההבדל? כי בנערה המאורסה יש פגם, איפגמה, לשון הגמרא שם. אז אנחנו רואים שהשיקול הזה של פגם הוא שיקול שיש לו השלכות אפילו עד כדי נטילת נפש. אז בואו לא נזלזל בשיקול הזה של פגם משפחה. אז וגם פה אנחנו אומרים שבגלל השיקול הזה שאותו ימות ולא נפגם את משפחתה. נמשיך בגמרא. רב אחא ברי דרב איקא אמר, כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות. רש"י אומר, שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות, לעמוד בפני האנשים, לתת בהם עיניהם, וימסור להם לביאה. גם פה רואים דבר מביא לידי דבר, כי בסופו של דבר העצה האחרונה לא היה באמת עניין של נתינת עיניים. היו מדברים אחד השני מעבר לגדר, אבל איך זה התחיל? ובגמרא בשורה שלישית כתוב, באדם אחד שנתן עיניו באישה אחת. ורש"י פה אומר, משתמש באותה ביטוי פחות או יותר, לעמוד בפני אנשים לתת בהם עיניהם. אז כדי למנוע את זה פסקו עד כדי כך שאנחנו נעדיף שהוא ימות ולא יעשה איזושהי פתרון שבסופו של דבר יבוא לידי כך שאנשים כן יסתכלו על בנות ויהיה מצב של זנות וקיים פתרון אם אחד ייפול במחלה הזאת. אז אין פתרון, אנחנו אומרים, אז אנשים יזהרו לא להתחיל את נגיד שרשרת הדברים שיכולים להביא לידי בעיות בצניעות. הגמרא שואלת בקשר למעשה הזה, אותו גבר, ואם היא הייתה פנויה ולנציבה מנצב, למה לא נותנים את זה כיצה שהוא יתחתן איתה? רש"י כותב, ולנציבה מנצב דיין כאן פרוצות בעריות וכולו לאבדן אחי ולנציבן. אין כאן שום פריצות. אם יקרה כזה דבר, אם מדובר בפנויות והוא מסתכל עליה ויעלה בליבו איזושהי אהבה עזה, שיתחתן איתה, ואין כאן עבירה אלא מצווה. הנה, זה יכול להביא לידי מצווה בכלל, דבר טוב. הגמרא עונה, זה לא פתרון פה. אם מדובר באדם שהעלה בליבו לשון הגמרא טינה, כוון טמטום, לא טינה בלשון המדובר, אלא ליבו טינה, טמטום, אהבה עיוורת שמונע ממנו לתפקד. אבל אם אנחנו אומרים אין בעיה שהוא יתחתן איתה, לא מייסבה דעתי, זה לא יעזור העצה הזאת. כדי רבי יצחק, דימו רבי יצחק, מיום שחרב בית המקדש נתלה טרם ביה וניתנה לעוברי עבירה, שנאמר מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעום. רשי, מיום, לא מת ודעתי, לא ירפא בכך. מיום שחרב בית המקדש, ממשיך רשי, קשה לקוח מדאגות רבות, ואין רוח קמה באיש להיות תאב לאשתו, לפי כך ניתן טעם ביה וניתן לעוברי עבירה, שיצר הרע תוקפן ומרבה תאוותן. הפסוק מים גנובים ימתקו, איפה מרומז פה עניין של של עריות, של ביה? אז רש"י אומר, דכתיב לחם יסתר מינם לשלם מעל ינקת, כמו כי אם הלחם אשר הוא אוכל, והכוונה הוא לקיום יחסים. ויש גם בסוגיה ליאל דף חבב עמוד ב', בעניין קבלת עדות ממי שחשוד על הראיות, הרעיון הזה הוא עלה כהב אמינה שם, בעניין של מים גנובים ימתקו. אני רק אומר את זה כמין תזכורת לגמרא שראינו בעבר. ובכך בסייעתא דשמיא זכינו לסיים פרק שמיני של מסכת סנהדרין, בעזרת השם בשיעור הבא נתחיל את פרק שבעי אלוהינו הנספים. עד כאן שיעורנו להיום.